7:25 עכשיו, יום שלישי, בוקר טוב, אמא מאיר.
בוקר טוב, בוקר אור. כן, אנחנו מתקרבים לכיוון של ראש חודש סיוון, ניסן, סליחה, בעזרת השם. אני דווקא מצאתי איזה סיפור שאני רוצה להקריא אותו כאן. אני לא ממספרי הסיפורים בדרך כלל, ואת האמת, בסוד, אני אפילו לא בדיוק יודעת לאן זה מתפתח ומה לקשר את זה, אולי אסור לגלות. אבל ראיתי את הסיפור הזה השבוע ואמרתי, לא, אני לא מבטרת, זה סיפור שחייבים לפרסם ולספר, כי בי הוא מאוד נגע, ואני מקווה שגם במי שמקשיב לנו ובכך אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים. זה סיפור שבעצם מספר הרב שמואל אליהו, שאבא שלו, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, סיפר, ואני מקריאה כלשונו. מרן רבי יוסף קארו זצוקל היה עסוק בשאלה הלכתית כבדת משקל, והביא את שאלתו לפני התלמידים בבית המדרש. ישבו שם טובי החכמים של עם ישראל, תלמידיו של מרן, כן, רבי יוסף קארו, זה היה שולחן ערוך, ישבו שם תלמידים וככה בבית המדרש, ישבו ועסקו יום שלם בבעיה שאלה רבי יוסף קארו על שולחנם. הבעיה הייתה באמת קשה, וההתעסקות לקחה יום שלם. רק בסופו של יום, אחרי מאמץ משותף של כולם, נמצאה התשובה, ורבי יוסף קארו הלך שמח לביתו. למחרת, בא רבי יוסף קארו לבית המדרש, ושומע שיחה בין שני תלמידים. אחד אומר לחברו, חבל שלא היית כאן אתמול, וסיפר לו שעלתה שאלה בבית המדרש, ודענו בה כל היום, ולבסוף נמצא הפתרון. החבר שלא היה יום קודם שואל, מה הייתה הבעיה שהתעסקתם ביום שלם? סיפר לו. חשב התלמיד מעט ומיד השיב את התשובה כלאחר יד. כן, מה שקרה, תמיד שלא היה ולא זה, מיד כלאחר יד ידע את ה... כאילו זה הדבר היותר פשוט בעולם. רבי יוסף קארו ששמע את שיחת התלמיד הזה התפלא. הייתכן שצעיר התלמידים משיב תשובה שהם עמלו עליה יום שלם בלי כל מאמץ?
זאת אומרת, אחד של... זה שלא היה שם.
לא רק שהוא לא היה, כנראה לא איזה גאון אולי, מדובר פה על רבי יוסף קארו עם כל התלמידים שלו, ופה זה איזה תלמיד צעיר, פתאום ככה בדרך אגב ענה כזאת תשובה, איך זה יכול להיות? יש לך רעיון? שאלה חזקה, נכון?
כן.
איך דבר כזה קורה? יצא רבי יוסף קארו מבית המדרש נסער, ופגש את מורנו האריזל, באיזה דמויות המדובר.
כן.
שאל אותו כמובן, אמר לו הארי לרבי יוסף קארו, אל תתפלא, אתמול כשעסקתם אתם בתורה, הצלחתם לפרוץ דרך חדשה. הצלחתם להביא לעולם תשובה שהייתה גנוזה בעולמות הרוחניים דורי דורות, ולא קל להביא דבר חדש. בעצב תלדי בנים, כאילו, על ידה הזאת. אבל אחרי שהתשובה כבר בעולם הזה, כל אחד יכול ללכת בדרך שאותה כבשתם ולמצוא אותה בנקל. אפשר לקחת את זה לכל כך הרבה כיוונים, זאת אומרת, כאילו הם הורידו משהו, ילדו משהו, זה בעצם משהו רעיוני, הרי זה היה דיון הלכתי בתוך בית המדרש. אבל אחרי שכבר הורידו אותו, הוא כבר קיים כאן, זה כמו פטנט רשום, זה כמו מי שהמציא את החשמל, הוא המציא זה, אבל כל אחד מאיתנו לא מציא את החשמל, מדליק את המתג, וזהו, דרך אגב, אומרים את זה גם על העקדה, שסיפור העקדה, שאחר כך דורי דורות הרי יהודים נקדו, אבל מי שהמציא את העקדה, זה היה הפעם הראשונה, זה ירד לעולם, וגם כתוב שכששרה אמנו ילדה, נפקדו הרבה עקרות, זאת אומרת, ברגע, זמן של רפואה לעולם, ברגע שיורד משהו, ברגע שמביאים משהו טוב לעולם, זה קורה. אמרתי שאני לא יודעת ולא רוצה בדיוק לאן לקחת את זה, אבל אני רוצה כן לחשוב על כל תופעה טובה, חיובית, שיורדת לעולם, שיש עוד כאלה. אני רוצה לרמוז וחלילה לא להגיד, שחלילה גם כוח של רע, וכל אחד יודע מה זה רע ואיזה דברים לא טובים, ברגע שהם יורדים על העולם ומדברים עליהם ומתעסקים איתם, הם מתרבים כאן, הם יורדים בעצם, וגם אדם שהוא לא כל כך רע, פתאום יכול ליפול בדברים שהם כאילו כרגע כבר ירדו לעולם, אבל איך הוא טובה מידה, מידה
טובה מרובה ממידת פורענות.
מגונה, מידת, כן, זה יש, לא דייקנו ממש בזה, אבל הרבה יותר טובה מידה טובה, ולכן כל דבר טוב, כל רעיון טוב, כל מציאות טובה, כל יצירה טובה שאנחנו עושים, הן בתוך הבית, והן מחוץ הבית, אנחנו מורידים עוד טוב לעולם, זאת אומרת, זה לא רק שאני עכשיו לביתי, אני עכשיו עשיתי מעשה, או אני עכשיו הורדתי רעיון, או אני, אלא זה ירד, הולדתי את זה לעולם, יצרתי פה מציאות חדשה, ואחר כך אנשים אחרים יכולים להשתמש בזה, כי לאחר יד, זאת אומרת, זה כבר ירד. אז כולנו רוצים להיות שליחים של הדברים הטובים שירדו לעולם, של הרעיונות הטובים שירדו לעולם, של המעשים הטובים שירדו לעולם, של באמת חידושים הטובים והחיוביים, ולא חלילה, גדולה מידה טובה ממידת פורענות, לא חלילה להיות במידת פורענות. כל אחד יכול לקחת את זה לכיוון שלו, לבית שלו, לחוץ שלו, לאישיות שלו, למשפחה שלו, לכל תחום שמתאים לו. אני כן. מאוד התרגשתי מהסיפור הזה.
יפה. אז תודה רבה לאימא מאיר, לרב שמואל אליהו, לרב מרדכי אליהו ולרבי יוסף קארו ולארי.
ממש
נכון?
ככה.
זה,
ממש
ולתלמיד ככה. ההוא.
הפשוט, הפחות... צעיר התלמידים. צעיר כן. התלמידים.
טוב, עוד לפני שידעתי שתספרי על תתחילי את הפינה שלך בסיפור שאירע בבית מדרש, אז חשבתי שמשום מה בפינה הזאת, אם אני לא טועה, לא ישמע, פינה שהיא פינה שהיא חובבת קמפן נודעת, פשוט בגלל שאת חובבת וגם אני,
מודה.
אבל את השיר מנגינה של בית מדרש לא שידרנו כאן, נכון? את מכירה את השיר
נכון,
הזה מנגינה?
נכון, נכון. אולי שמעתי פעם, אבל באמת לא.
תשמעי, זה אחד השירים היפים שלו, רק יש בעיה, כשיש לך את בעבור אבותינו נגיד, אז מתמקדים בזה ומפספסים לפעמים בדרך דברים לא פחות יפים, אולי פחות להיטיים כאלה. אז השיר מנגינה של בית מדרש, נפתלי קמפל, לא רק הלחין, אלא גם כתב את המילים, וזה נדיר, הוא מספר על הבית מדרש, על הזיכרונות, על ההבטחות מהימים של בית המדרש לעומת היום, ושיר מקסים, מלא תום ופשטות ולחן ושירה יפה, אז זה מה שנשמע. תודה רבה לך.
להתראות.
לאמת אני מתגעגע כששרנו לעולם לא אשכח הבטחנו שלא נפסיק אף פעם תמיד הספר יישאר פתוח אותו הצליל אתה זוכר מנגינה של בית מדרש אותה שלווה אותו אתה והגית בו יומם ולילה מילי תורתך שעשועי תורתך שעשועי אז עבדתי, אז עבדתי, עבדתי בעוני מילי תורתך שעשועי תורתך שעשועי עבדתי בעוני שבתי בבית השם שאלתי אותך תמיד ביקשתי זאת נחמתנו ועוניינו את השירה הזאת כתבנו לנו ביום אחד כשיבוא משיח ישוב האור להתגלות גם הוא אל הלוחות יצביע כי אין שיעור רק התורה הזאת לולי תורתך שעשועי תורתך שעשועי אז עבדתי עבדתי בעוני לולי תורתך שעשועי תורתך שעשועי אז עבדתי 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 ועוני.
נפתלי קמפה הלחין, שר וכתב את המילים.